Radio Soul si muove. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל, אני הולי, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו היום נדבר על נוכחות הצבא בפלטפורמות הדיגיטליות. אם אנחנו, כי אני חייל, נמצאים בפלטפורמות הדיגיטליות, אז כנראה שגם הצבא צריך לתת איזשהו פייט בעניין הזה, ואנחנו נדבר על נוכחות של הצבא, האם נכונה, לא נכונה, בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק, עד כמה שהחברה הצעירים נמצאים היום בכלל בפייסבוק, עד כמה זה נדרש, בכלל האם זה נדרש, ומיד נציג את האורח שלנו, שייתן לנו מהתובנות שלו בנושא החשוב הזה. אבל לפני כן, כמידי שבוע, אני רוצה שנתחיל בטיפ השבועי שלי, טיפ ממני אליכם. והיום אני רוצה לדבר על משפט שחוקרי מצח מאוד אוהבים להגיד אותו, והמשפט הוא, אם השופט יראה ששיתפת פעולה, זה יבוא לטובתך. ככה אני מצטטת כמעט במדויק, ואני רוצה בממש דקה לדבר על השאלה עד כמה המשפט הזה נכון. האם כדאי בעקבות האמירה הזאת להודות במסגרת החקירה, או שבעצם כדאי לפעול אחרת? אז קודם כל, אני חושבת שנכון להגיד את המשפט הבא. אף פעם לא נכון לקבל ייעוץ משפטי מהחוקר שעומד מולך. ייעוץ משפטי צריך לקבל ממי שמייצג אתכם, ממי שרואה אתכם. החוקר עושה את עבודתו, עבודתו היא לא לייצג אתכם, זה נראה לי מאוד מאוד ברור, ולכן אל תטעו, אל תקבלו ממנו טיפים למה נכון לכם. זה דבר ראשון. דבר שני, ההחלטה אם להודות או לא להודות צריכה לבוא על רקע הנסיבות הספציפיות של המקרה, על רקע החשד שמופנה כלפיכם, ועל רקע עוד כל מיני נקודות שחשוב לשים לב אליהן, וחשוב להתייעץ ולהבין לפני שמחליטים אם להודות או לא להודות, וחשוב להתייעץ עם מי שרוצה לעזור לכם ועם מי שרוצה בטובתכם, וצריך לוודא שההחלטה הזאת היא נכונה ומדויקת לנסיבות המקרה. וממש לפני סיום, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. יש מקרים שבהם נכון לשתף פעולה בחקירה, וזה עשוי באמת לסייע. אבל תשקלו את זה בזהירות, תעשו את זה בזהירות, ותבחנו את המקרה שלכם, שוב, מול מי שאתם סומכים עליו ב-100%. המשפט הזה הוא לפעמים נכון, אבל הוא בטח לא גורף. אז עד כאן בנקודה הזאתי, ועכשיו אנחנו נעבור לאורח שלנו ונציג אותו ונאמר שלום וצהריים טובים לרב סרן דרור אלבוחר, מפקד בטעון חיל האוויר.
נכון, דרור אלבחר.
מה שלומך?
מצוין, צהריים טובים.
צהריים טובים, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה לך ותודה למאזינים.
אז הצגתי אותך כמפקד בטעון חיל האוויר. בוא תגיד לי רגע אחד, מה תחת הכותרת הזאת מפקד בטעון חיל האוויר? כי בטעון חיל האוויר להבנתי, ואולי גם להבנת מי שצופה ושומע אותנו, זה עיתון שיוצא. וכמו שבמחנה נכחד, מה מקומו של בטעון חיל האוויר? זו שאלה כאילו, מה תחת אחריותך מעבר לבטעון הזה?
אוקיי.
בוא נתחיל בזה.
טוב, זה הרבה.
אוקיי.
אז אני אשתדל לקצר.
נתחיל.
קודם כל, בטעון חיל האוויר הוא בית התוכן של חיל האוויר בכל נושא התקשורת, שבעצם חיל האוויר מייצר בשם עצמו. זאת אומרת, תחת ה... סמל והכותרת חיל האוויר.
אוקיי.
זה בעצם ביטאון חיל האוויר.
שמה זה אומר בעצם? כל התוכן שחיל האוויר מייצר?
אני מגיע לזה.
אוקיי.
ביטאון חיל האוויר הוא חלק מתחום תקשורת של חיל האוויר, שזה בעצם הנציגות של דובר צהל בחיל האוויר. הוא לא תמיד היה ככה, הוא הרבה יותר ותיק מנציגות הדוברות.
אוקיי.
ביטאון חיל האוויר הוקם בספטמבר 1948, כן, חוגגים 75 שנה, השנה. עם הגיליון הראשון שיצא, אני אציג אותו פה, גיליון היסטורי, זה גיליון, זה ממש העותק הראשון.
הראשון.
של ביטאון חיל האוויר. נתחיל רגע, מה זה בכלל המילה ביטאון?
אוקיי.
ולמה בעצם קראו לביטאון חיל האוויר, ביטאון חיל האוויר? אז אהרון רמז, שהוא מפקד חיל האוויר השני, הראשון היה תקופה נורא קצרה, ובעצם אהרון רמז בגיליון הראשון כתב שהביטאון יהיה הביטוי לכוחו של חיל האוויר.
אוקיי.
צריך לזכור רגע, 1948, ספטמבר, ממש חיל בחיתולים, לפני רגע היה שירות אוויר של ההגנה, ומנסים להקים חיל פה, והדברים מפוזרים בכל רחבי מדינת ישראל. יש פה טייסת ופה טכנאי ופה זה, ורק איך מייצרים את הלכידות הזאת.
וזאת הייתה הדרך?
אז ביטאון שיצא אחת לחודשיים, והוא ממשיך אגב ברפיטטיביות הזאת, גם היום לצאת אחת לחודשיים, ובעצם נתן לכולם רגע לבטא את מה הם עושים. את הטייסת הזאת מה היא עושה, והטכנאי הזה מה הוא עושה, וכל אחד שיתף מהגיגיו, ולכדי עיתון אחד משותף, שלאט לאט קרם אור וגידים.
אוקיי.
Okay. והפך בעצם לביטאון חיל האוויר שכולם מכירים. תור הזהב של הביטאון היה בשנות ה-90 עם כמעט 60,000 מנויים, והוא עדיין יוצא במהדורת כרומו, 96 עמודים, עם המון 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 סיפורים יפים.
מה?
והוא בעצם מגזין התעופה היחיד במדינת ישראל, צריך להגיד.
Okay.
והוא גם העיתון היחיד שצהל מוציא. היה בעבר את במחנה, שנסגר, וביתם חבר נשאר.
רגע, אני רוצה להבין שנייה. אם אני מעיינת בזה היום, זה בעיקר תמונות, זה בעיקר כתבות, זה מידע, זה הוואי.
אז אני אגיד, ותכף אני גם אגיד שאנחנו עושים הרבה יותר מאשר זה. בוא נסגור רגע את עניין הגיליון.
סבבה. הצגת אותו, אז
נשאר. כן, אז חייבים רגע למלא את זה בתוכן. הביטאון הוא מגזין. הוא מתנהג כמו מגזין, הוא נמכר בחנויות הספרים, סטימצקי, צומת ספרים וכו וכו.
נמכר?
נמכר. בחנויות האלה אפשר לקנות אותו ב-24 שקלים.
יש גם מי שקונה?
יש המון שקונים.
באמת?
בטח. בכל הוצאה נמכרים בערך 1,000 בחנויות הספרים, אבל תפסי אותי בערך במילה. ויש לו קהל מנויים שרובו אזרחים, לא משרתי חיל האוויר. 6,500 מנויים.
גם לא לשעברים?
קשה לי להעריך מי לשעבר ומי לא. אני מניח שיש להם זיקה כזאת או אחרת לחיל האוויר, אבל הוא מתנהג כמגזין. הכתבות שאת תמצאי בו, אחד, יש מדור שסוקר רגע את חדשות החיל בחודשיים האחרונים מה קרה, והרוב פה זה כתבות תוכן, צבע, שמראות את העשייה החיל האווירית, או בכלל את עולם התעופה, בשלל זוויות.
עולם התעופה הצבאי.
עולם התעופה הצבאי וגם האזרחי.
אוקיי.
לא מזמן, כתבת שלנו עלתה על דאון, וסיפרה רגע מה זה החוויה של הטוס בדאון, ומה זה הספורט הזה. אנחנו מתנהגים גם כמגזין תעופה, וכמובן ששומרים מקום להרבה תעופה צבאית ולחיל האוויר. ובעצם הביטאון הזה, אם תשאלי, כל משרת בחיל האוויר, טייס, בעבר, בהווה, גדלו עליו. זה היה הניצוץ שגרם בעצם לאנשים להתחבר לחיל האוויר. זה עזר מאוד לייצר את המותג הזה שנקרא חיל האוויר. היו שנים אחרי מלחמת ששת הימים, שאנשים לא רצו להגיע להיות טייסים.
וואלה.
לא רצו להגיע להיות טייסים, כולם רצו להיות צנחנים.
אוקיי.
עזר ויצמן, שהיה מפקד חיל האוויר דאז, לקח לידיו את משה פומי אדר, שהוא עורך הביטאון הראשון, אמר לו, תעזור לי. וביחד הם יצרו את המונח שכולנו מכירים, הטובים לטייס.
אוקיי.
הטובים לטייס, הוא חלק מביטאון חיל האוויר, הוא בעצם צירף רגע את כולם להבין שיש פה משהו איכותי ששווה רגע להתכנס אליו, כמו עולם התעופה. כי צריך להגיד, בקצה, וזה מאוד מתקשר רגע למה שהמאזינים שלנו גם מחפשים, יש ייחודיות בעולם הטיסה. זה או שאתה נולד עם כישרון טיסה,
okay.
או שלא. יש פה משהו מולד.
כן, זה לא משהו שעושים קורס שנתיים ואפשר להשתפר?
אגב, או... זה מה שמחפשים במיונים לטייס. מחפשים מישהו שיש לו את הכישרון טיסה. כישרון okay. לטיס. אתה יכול להיות מאוד מאוד מלומד, ואתה יכול להיות גם לא. מה שיכריע זה מיומנויות הטיסה שלך. בקורס טייס. זה מה שיכריע את ה... אם אתה תתחיל או תסיים, אני מכיר המון טייסים שהגיעו לקורס טייס בלי בגרות, וסיימו בלי בגרות, ומיומנויות הטיסה שלהם היו תמיד בוועדות הערכה, הדבר שכאילו גרם להם. ומדינת ישראל היא מדינה קטנה, ובתוך כל הסטטיסטיקה הזאת, האנשים בעלי מיומנויות טיסה הם קטנים.
נכון.
צריך לאתר אותם. עכשיו, אם לא יגיעו אליך, איך תאתר? אז חלק מהעניין הוא באמת לייצר חשיפה על הדבר הבלתי מושג הזה, שזה נקרא חיל האוויר, דרך ביטאון חיל האוויר. צריך להגיד, חיל האוויר הוא החיל שמפרסם את עצמו הכי הרבה, לא נכון. באמת במדיות האלה.
נכון. אני,
מה הכוונה שאני אומר מפרסם? לא במדיות דיגיטליות או בביטאון חיל האוויר. כל מטוס שטס בשמיים הוא כרזה נכון. מעופפת של פרסומת לחיל האוויר ולמותג הזה.
תראה את יום העצמאות שהיה לא כזה מזמן.
בדיוק. אז לכן יש המון כמיהה להגיע, להבין, לראות. זה משהו עוד מעולם התעופה הראשון, ב-1917, נכון. אנשים עוד כמהים לדבר הבלתי מושג הזה של טיסה, כולנו מרגישים את הפרפרים בבטן לפני שחולים לטיסה לחול, ולכן יש לזה המון קהל. אבל זה רק קצה המזלג.
אז זהו, שכאילו אם אתה צריך לשכנע היום את הבני 17-18 באמצעות בטון חיל האוויר, נראה לי שמצבך חמור.
אז ממש לא, יש אמרה שאומרת ש... הקהל המנויים שלי הוא 40 פלוס, 30 במקרה הצעיר.
30 נראה לי גם ממש צעיר.
ואנחנו עושים גם המון ניסיונות להגיע לדור הצעיר יותר, כמו אנחנו מוצאים פעם בשנה גיליון לנוער. הרעיון הוא שהסבא שמנוי ייתן לנכד.
וואלה.
ואז הוא יתחיל להתאהב בעניין. בעבר עשינו גיליון לילדים, אנחנו מוצאים בקרוב ספר ילדים.
ספר ילדים?
ספר ילדים. קוראים לו הכנפיים של נוגה. אנחנו עושים אותו בשיתוף עמותת חיל האוויר וידיעות ספרים. והרעיון הוא באמת להגשת, לייצר את ההסללה, שזה אפשרי לבנות, כבר מהגיל הצעיר. וזה מכוון בכלל לגילי 4, 5, 6. אני התחלתי להקריא לילדה שלי, שהיא בת 4 וחצי, ספרי ילדים. ואז אמרתי, רגע, אין פה, חסר לנו משהו להיכנס לעולם הזה.
חסר לי משהו של חיל האוויר.
ויום אחד נכנסה אליי כתבת שלי ואומרת לי, בוא נעשה ספר ילדים. וזה פתאום מתחבר לי מה שחשבתי עליו ככה. מתחבר לי לאיזה משהו אחד. אמרתי לה, יאללה, בוא נעשה.
מעולה.
ואז התחלנו להריץ. זה עדיין לא יצא לחנויות הספרים בקרוב. קוראים לזה הכנפיים של נוגה. זה בגדול סיפור של ילדה שחולמת לעוף.
יפה.
היא טסה לחול, היא מגלה שאפשר לטוס. ואז בגן היא עושה איזו תחרות ומצליחה באיזה דמיון לטוס בשמיים עם מטוס צעצוע שלה. פוגשת טייסת אדיר, ואז לימים היא מסיימת קורס טייס.
יפה.
והרעיון הוא להגיד שגם את יכולה. לכל ילדה, ולהנגיש לה בעצם את הסיפור הזה. אז אנחנו כל הזמן עסוקים בדבר הזה של להגיע לקצה,
לחבר הצעירים.
לצעירים, לאנשים שאנחנו צריכים אותם. ופה אני בעצם חוזר לשאלה הראשונה שלך, של מה אנחנו עושים.
Mm-hmm.
ביטאון חיל אוויר נשמע ארכאי.
נכון.
הוא לא שם. אז אמרתי, אנחנו בית התוכן.
Okay.
אנחנו בית תוכן שבעצם יודע לקחת את הסיפורים היפים שקורים בכל חיל האוויר, ולהרוז אותם לקשב של האנשים באותו דור.
אוקיי, שמה זה אומר?
אז היום אנחנו מפעילים לצד הביטאון המודפס, אנחנו מפעילים עוד 16 פלטפורמות דיגיטליות.
וואו.
כן, עכשיו תשאלי את הסבך.
זהו, מאיפה יש 16?
אני לא מכירה 16. אז אני אסביר רגע מה זה ה-16. ה-16 שלנו בעצם, בכל פלטפורמה אנחנו נוכחים בכמה רבדים. זאת אומרת, אז יש לנו את אפליקציית חיל האוויר, מי שבאמת אוהב להוריד לעצמו את האפליקציות, והוא בעצם מקבל שם גישה לאתר חיל האוויר, ולעוד פיצ'רים כאלה ואחרים. זה האדוקים שרוצים פושים. יש לנו את אתר חיל האוויר בעברית, ואתר חיל האוויר באנגלית, שאנחנו מתרגמים אותו, גם את הכתבות שלנו לבינלאומי. אתר חיל האוויר מעלה בין כתבה ל-2 ביום. אגב, הוא האתר הראשון של צה"ל. אתר צה"ל הוקם ב-2017,
אוקיי.
משהו כזה, ממש חדש. ואתר חיל האוויר קיים מ-97.
באמת?
1997.
וואו.
עוד היה אינטרנט, מודם כזה, טלפוני, ואתר חיל האוויר היה קיים שם.
רגע, אני רוצה לשאול אותך שנייה. מה יש להעלות, איזה תוכן יש להעלות כתבה אחת או שתיים ביום?
וואי, את לא יודעת כמה זה מעיין שלא מפסיק לתת.
זה מטורף, אבל זה כמות מטורפת.
נכון.
איזה חדשה יש, ברור שקוראים עלי דברים, אבל דברים ברמה של להעלות לאתר?
כן. יש המון דברים שקורים בחיל
תן
האוויר.
תן לי דוגמה מה עלה אתמול.
חיל האוויר הוא שליש ויותר אפילו מצהל. מה עלה אתמול? בוא נסתכל.
יאללה.
אז היה לנו טקס יחידות מצטיינות במילואים.
נכון.
אצל נשיא המדינה. אז צריך
להרגיש. הייתה שם, רגע, הייתה שם יחידה של חיל האוויר? או שאתם מתווכים?
שתי יחידות של חיל האוויר.
אוקיי, לא,
גם טייסת 161 של הקטממים.
אוקיי.
וגם גדוד 137 של כיפת ברזל. הם ביחידות המצטיינות שלנו למילואים. אז כמובן שאנחנו נספר את הסיפור הזה.
ברור.
אנחנו בין חילות האוויר היחידים שמפעילים את מסוק היסעור, שהוא מסוק מאוד מאוד ותיק.
נכון.
אז היה לנו כנס של כל מפעילות היסעור. אנחנו הגרמנים והאמריקאים. והתלכדנו ביחד איך אנחנו משומרים את האסור הזה כמה שיותר זמן, אז גם על זה כתבנו כתבה. האם אפשר לטוס ולנצח? יש פה איזו כתבה שמדברת על הפסקת טיסות, על מתי בעצם בן אדם צריך להפסיק לטוס, ומתי הוא...
האדם, לא הכלי עצמו.
האדם.
אוקיי.
היה את תרגיל המתכלי אגרוף המחץ שלקחנו בו חלק ענק. יש המון דברים של מתגייסים, סתם לדוגמה, יש פה עוד כתבה יפה שאני אוהב. מה קורה כשמטוס אזרחי, סליחה, מה קורה כשמטוס אזרחי חייב לנחות בבסיס צבאי? היו מקרים בעבר שמטוס סרקיע היה צריך לנחות בגלל נחיתת חירום. אז אנחנו נותנים, יש המון זוויות בחיל האוויר, ואנחנו נותנים כל הזמן
כל הזמן מחפשים.
מכל מיני כיוונים, ותתפלי, אנחנו כמעט ולא חזרתיים, והמעיין הזה לא מפסיק לתת. אז לצד האתר, יש עוד את הדיגיטל, ותכף ניגע בו.
אז זהו, תכף ניגע בו, נשמע את אישי ריבו, לשוב הביתה, ואז נלך מהאתר לכל הדיגיטל.
יאללה.
אז אישי ריבו.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז מאחת, אם כבר לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו.
אז שמענו את אישי ריבו, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם רב סרן דרור אלבחר, ואנחנו דיברנו על איזה פלטפורמות יש, דיברנו על האתר, בואו נעשה סקירה ככה כדי שנראה שאנחנו מיושרים.
ככה, במעוף הציפור, אז יש לנו יוטיוב, טלגרם, טוויטר, פליקר, שזה מאגר תמונות באיכות המלאה של כל התמונות המדהימות שלנו.
אוקיי.
יש לנו... שכחנו את הפייסבוק כמובן, יש לנו פייסבוק לא. בעברית, פייסבוק באנגלית, פייסבוק למתגייסים, אינסטגרם, אינסטגרם למתגייסים,
אוקיי.
ויש לנו פודקאסטים, יש לנו ארבעה, עוד אחת פנימית, אז חמש תוכניות של פודקאסטים, סך הכל כמעט, אנחנו כמעט מגרדים את ה-150-160 פרקים, בסך הכל.
עכשיו, התכנים שעולים בקרק, כל הפלטפורמות האלה הם מקבילים, הם זהים, הם... כי זה לא בהכרח מתאים.
אצלנו אומרים, התוכן הוא המלך.
Okay.
עכשיו, התוכן, זה שאני אומר, התוכן הוא המלך, זה לא אומר שהוא מתאים לכל הפלטפורמות, לא לכל המדיומים.
Mm-hmm.
אני עדיין צריך לדעת להרוז אותו.
Okay.
לדבר הנכון.
שזה יתאים.
אז יש כתבה, נגיד, לא יודע, דיברנו על הנחיתת חירום הזאת mm-hmm. קודם, אז אותה כתבה יכול להיות בפייסבוק, אני מדבר פחות לקהל הצעיר, אני מדבר יותר להורים שלהם. אז אני אנגיש אותה בצורה שמתאימה יותר לפייסבוק. בטיק טוק זה משהו יותר מדי, יותר ויזואלי, אז אני ארוז את זה רגע לאיזה מין סרטון עם קריינות שמסביר רגע זה, ורוצים לדעת עוד, תלכו לקרוא באתר חיל האוויר. באינסטגרם זה יותר תמונות, אני אמצא את התמונות המושכות ואני אתן שם ואני אעביר לאתר חיל האוויר להעמקה. פודקאסט הוא משהו שמאפשר לך לדבר קצת הרבה יותר, ולכן יש לנו פודקאסטים של מורשת והיסטוריה, ואנחנו ממש לוקחים אירועים בחיל האוויר ומדברים עליהם 40 דקות. אז זה רגע בסקירה על כל פלטפורמות הדיגיטל שלנו שמנהלות את זה בסוף חיילות. חיילות וחיילים מדהימים שמנהלים את הדיגיטל, והם בעצם מפעל האריזה שאורז את הכל.
רגע, אבל לפני האריזה, מעניין אותי, דווקא מכיוון שהחבר'ה שעומדים בקצה הם החבר'ה הצעירים, עד כמה יש להם אימפוט על התוכן? כי הרי ברור שהחיילת, מעבר לזה שיש לה את המקצוע, לא יודעת, היא מומחית בדיגיטל, היא גם יודעת איך היא, מה מעניין אותה, איך היא הייתה רוצה לצרוך את זה, איך היא הייתה רוצה לשמוע את זה? שאלה אם עמדתם נשמעת, או שבסופו של דבר זה צבא והמפקד מחליט?
אז שאלה מצוינת. ואולי טוב שנחזור רגע לבית התוכן הזה שדיברנו עליו. אז אחד, את כל הדבר הזה, גם את הגיליון, וגם את כל הדברים שאנחנו עושים, שזה כמעט 1,000+ פרטי תוכן בחודש, עושים חיילים. חיילים. יש לנו כתבת שאחראית בעצם על כל הבסיס, כמו שיש כתב לענייני משטרה, אז יש לנו כתבת לענייני חצרים.
אוקיי.
אותו דבר. והיא מביאה בעצם את כל התוכן, היא כותבת את הכתבה גם לגיליון, גם לאתר, ואז את אותה כתבה, שזה בעצם התוכן, אנחנו אורזים את זה, בנות הדיגיטל ואנשי הדיגיטל הנפלאים שלנו אורזים את זה בתיווך הנכון, לכל אחד ואחת מהפלטפורמות. אפילו את הגרפיקה פה, שזה אין איזה אח ורע בעולם הפרינט, עושה גרפיקאית אחת. שמעצבת את הגיליון הזה מההתחלה עד הסוף, היא בעצם לוקחת טקסט ותמונה ומפיחה בזה חיים.
האמת שעיינתי בבטון, זה נראה מקסים.
אז יש פה חיילים סופר סופר מוכשרים, שאם זה צלמים או כתבים או מתרגמים או אנשי דיגיטל ופודקאסט.
רגע, אבל כשיש ויכוח... נגיד על איך זה צריך להיראות.
אז זה בדיוק, התשובה לשאלה שלך היא שאנחנו מקום שמקשים חלומות, ואני נותן לחיילים שלי המון המון חופש, אחד, לבחור את הכתבה, לכתוב אותה, בסוף הם מאשרים לי את הרעיונות, ואני מכוון ונותן וזה, אבל זה שלהם, הם חתומים על זה, הקרדיט שלהם, הם חתומים על זה, וככה אני רוצה שגם יתייחסו לזה, שזה כאילו התוצר שלהם, הבייבי שלהם, והשם שלהם חתום על זה לטוב, ולרע. ויש גם מערכת יחסים שהם בונים למול הבסיסים ולמול הגורמים שלהם, שבסוף הם רוצים לרצות אותם. ורוצים שהכתבה תצליח בחשיפות שלה, ושבסוף יהיה שירות רק טוב לחיל האוויר. וכשמשהו פה לא טוב, אז גם בצד השני כועסים עליה, וזה מייצר פחות אשראי. אז יש פה איזה מערכת שמזינה את עצמה, וזה... אנחנו בצבא בסוף, פקודות והכל, ושומרים על נהלים, אבל יש פה גם משהו שהוא נורא מאפשר חופש פעולה.
אוקיי.
ואני משוחד, אבל אני חושב שהתפקידים אצלנו באמת התפקידים הכי כיפים בחיל האוויר, כי אתה נחשף לכל החיל, ויש לך המון המון חופש פעולה.
אז רגע, אז אם כל כך הרבה הרמת לתפקידים, אני מניחה שמי ששומע אותנו, קודם כל רוצה לדעת, איך מגיעים? איך אני מגיעה אליך?
אז קודם כל, הכתבים אצלנו הם... עוברים מיונים של דובר צהל, זה גלי צהל או דובר צהל, ואז הם בעצם מגיעים לבית ספר לתקשורת, והנחה ועברו את כל שלבי המיון, הם מגיעים לבית ספר לתקשורת של דובר צהל, ועוברים קורס עיתונאים. בקורס הזה הם מקבלים את כל הכלים כדי להיות עיתונאי צבאי, ולאחר מכן הם משובצים באחד מהמקומות, או באתר צהל, או בחיל הים, או בחיל האוויר, ובעצם הופכים להיות עיתונאים צבאיים בכל אחד ואחד מהגופים האלה. צלמים, גם כן, מאותרים למקצועות המולטימדיה וההדרכה, והצלמים המוכשרים שביניהם, בעצם או ינותבו או לדובר צהל, או לכל אחד ואחד מהזרועות שמחזיקים צלמים, ובין היתר גם בסוף יכולים גם להגיע אליי, אותו כנה לכל מיני תפקידים ייחודיים שהם יחידנים.
תן לי דוגמה.
יש לי דוגמה, זה המתרגמים שלי. זה נורא קשה למצוא מישהו שיש לו אנגלית בשפת רמת...
ברמת שפתם.
וגם עברית ברמת שפתם. כי הוא צריך לקרוא ממש טוב בעברית, ולתרגם ממש טוב לאנגלית. אז זה תפקיד שנורא קשה לנו לאתר אליו תמיד.
אוקיי.
כי יש המון המון מתנדבים מחול, שקל מאוד להביא אותם, והם מאוד מאוד מוכשרים וטובים, אבל לא תמיד הם יודעים לתת לנו את ה...
אליהם את העברית.
את הפתרון. פודקאסטים זה עולם שקשה לאתר אליו אנשים, אנשי מקצוע, אז לפעמים אנחנו מכשירים בתוך הבית, אנשים עם המון המון מוטיבציה. בסוף מה שחשוב זה שאנשים יהיה להם מוטיבציה לעסוק בעניין, את כל השאר אנחנו יודעים.
לא, אבל גם איזשהו ניסיון, לא?
לא תמיד הניסיון הוא, הפאשן ללמוד הוא הרבה יותר חזק מאשר הניסיון.
אוקיי, מעניין. אני רוצה לדבר איתך דווקא על ה... פלטפורמות הדיגיטליות היותר ייחודיות. פייסבוק זה כבר די של אנשים מבוגרים, התוכן הוא מאוד ברור ורגוע. אבל טיק טוק, למשל, זה פלטפורמה שהיא, אתה יודע, בדרך כלל התדמית לפחות, זה שזה יותר לחבר'ה הצעירים, סרטונים קצרים, ריקודים, כל מיני מישהו שפספוסים כאלה, מישהו שנופל, מישהו ש... כל מיני דברים שהם פחות משדרים ממלכתיות, רצינות. נכון שהצבא יהיה שם? לא נכון שהצבא יהיה שם?
התשובה היא לחלוטין כן.
אוקיי.
אבל אם היית שואלת אותי אותה לפני כמה שנים, לא בטוח שהייתי עונה לך בכזאת נחרצות לחלוטין כן.
אוקיי.
אחד, אם אני אחזור רגע למה שאמרנו קודם, אנחנו רוצים להיות ולהשפיע ולהביא כוח אדם איכותי יותר לחיל האוויר וגם לשמר את המותג. יש לנו המון המון משימות בתוך הדבר הזה. בקצה אנחנו רוצים להיות איפה שהשיח מתקיים. ואם אנחנו לא נהיה איפה שהשיח מתקיים, אנחנו ניתן לדבר להיסחף וידברו בשבילנו. לא בטוח שאנחנו נשלוט בשיח. ואין מה לעשות, הפייסבוק היה נחלת הכלל בהתחלה, ואז נפתח האינסטגרם, אנשים עברו לאינסטגרם, ויש נדידה של הדור הצעיר שכל הזמן בורח מההורים שלו. בסדר? ברגע שההורים נכנסו לפייסבוק, הם ברחו לאינסטגרם. ההורים נכנסו לאינסטגרם, הם ברחו לטיק טוק. ולכן אנחנו באיזה מרדף על הקשב, שהוא אולי המצרך הכי נדיר היום, זה הקשב של האנשים.
נכון.
ואני אגיד לך, אנחנו היינו הטיקטוק הראשון בצהל שנפתח.
אנחנו זה חיל האוויר.
אנחנו זה חיל האוויר. הראשון שפתחנו, פתחנו את זה בכל תרועה, ואלינו המון המון סרטונים, ומה שנקרא, עשינו את זה on job training, כאילו ממש תוך כדי תנועה, ניסינו להבין מה אנחנו עושים. ואז הפלטפורמה יצרה, הפכה להיות מפלצת בתוך מדינת ישראל, והמון המון הצטרפו אליה. הפלטפורמה טיק טוק, לא הדף שלנו. ואז שאלתי את עצמי שאלות, מה קורה פה? משהו, אני לא מצליח להבין עדיין את הפלטפורמה, ואיך חיל האוויר משתלב בתוכה. אז עצרנו רגע, והיה לנו תקופה ארוכה שלא היה לנו פוסטים. ובינתיים הטיק טוק התחיל להתעצב, והופך להיות משהו שאנשים אפילו צופים שם בסדרות, מסוגלים להכיל שם המון המון תוכן, מבזבזים המון המון שעות שם, וזה לאו דווקא סינים קופצים או חתולים או דברים כאלה, אלא גם הפך להיות משהו שהוא יודע להחזיק תוכן. ואז נכנסנו שוב, ראונד 2.
אוקיי.
ומצאנו את המתכון המדויק להנגיש בעוד זווית לדור צעיר את ה... את הסיפור הזה שנקרא חיל האוויר.
אז תן לי את המתכון. מה לא? מה שמים? מה לא שמים בתוך התבשיל הזה?
זה עדיין, עדיין ניסוי ותהייה. כי יש פה באמת גם טעם וריח, והמון כאילו אנשים שמבינים או לא מבינים, ואיך שהם מבינים מה שניסיתי להביא להם. כי אני יכול לשים טייסים מרקדים, לשיר Wednesday, ובינינו זה יראה מדהים, וכל התגובות יהיו אוהדות, ויהיה לזה חשיפה מטורפת. אבל האם שמרתי על המיתוג שלך, על המותג הזה שנקרא חיל האוויר בקצה למול העולם השלם? לא בטוח, ולכן אנחנו, וזה דוגמה חיה. אבל אם אני לוקח לדוגמה משהו שנורא קשה להסביר אותו, כמו סרטון חדל, סרטון שחדלנו על בלתי מעורבים ב... מגן וחץ, ואני אורז אותו לדקה, שבה אני מראה המון ויזואליה, עם קרנות, ואני מסביר רגע שהיינו אמורים לתקוף, ושומעים את, את המפעיל כתמם אומר חדל, והתקיפה בוטלה והכל, והגעתי לחשיפה של 300 אלף איש, שלא היה לי אותם קודם, אם לא הייתי בפלטפורמה הזאת, וקהל שהוא סופר איכותי ורלוונטי לי, אז ניצחתי, אז יכול להיות שטעיתי במשהו אחד, אבל ניצחתי במשהו אחר, וזה הכל, אין פה באמת, באמת, באמת נוסחה מנצחת, אבל הנוסחה היא לעשות, ולא להפסיק לעשות, ולהיות נוכח במקומות האלה, ואנחנו עכשיו מוצאים עוד דרכים אפילו יותר יצירתיות. אנחנו מזהים שיש לנו המון משרתים בחיל האוויר, שהם טיקטוקרים. הם טיקטוקרים עוד לפני שהם התגייסו. והם וואלה. מובילים ומשפיעים.
מובילי דעת קהל.
מובילי דעת קהל. ואנחנו, ונמצאים במקצועות שהם אפורים, נקרא לילד בשמו. אם זה טכנאי, או חמש, או דברים כאלה ש... הם לא בחשיפה הכי גבוהה למלשב שרואה עכשיו, הוא בסוף רואה את היס, הוא מבין שזה קצת יותר בלתי מושג בשבילו, הוא קיבל איזה שיבוץ למערך הטכני, ומבחינתו זה, יש שם איזה 100 תפקידים, והוא לא מבין מה זה. אז אנחנו נותנים מצלמה לטיק טוקרית כזאת שלנו, ועוטפים את זה בתוך ההבטחת מידע וכל הדברים שצריך, והיא... עושה ולוג שלה, הפרופיל שלה הוא פרופיל, כאילו היא מציגה את חיל האוויר.
השתלטתם לה על הפרופיל.
זה ב... לא השתלטנו.
בשיתוף פעולה.
בשיתוף פעולה, אבל יש לה היום יכולות תקשורת וחשיפה גבוהים, לא פחות ממה שיש לעמוד הרשמי של חיל האוויר. והקולאב הזה ביחד, השילוב ביחד, שהיא מראה את זה באותנטיות שלה, שאני אף פעם לא אצליח להגיע לאותנטיות הזאת דרך הסמל של חיל האוויר.
נכון.
באותנטיות הזאת, שהיא יושבת עם החברים שלה ומראה את המשפחתיות שיש לה בדטק של המטוסים. וגם את הקושי, שהיא תראה, וואו, עבדנו עכשיו, הוצאנו איזה 12 מטוסים לטיסה, אני גמורה, אני חייבת לישון. גם את הקושי וגם את החוויות וגם את הכל, זה מייצר איזה שלם אותנטי, שאני לא יודע אפילו לכמת אותו לחשיפה ולהשפעה שהוא יכול לתת בקצה השני.
אז זהו, את החשיפה אתה יודע לראות כי זה מנותר, אבל את ההשפעה על זה אני רוצה לשאול אותך. השאלה, כבר יש לכם איזשהו מיילג' בעניין הזה. אתם יודעים להגיד מפידבקים, לא יודעת אולי איזה דרכים יש לכם לראות, האם באמת זה עושה את העבודה שלו?
תראי, ב-2018 גייסנו לשורותינו לצורך העזרה דווקא במערך הטכני, את נועה קירל, האחת והיחידה. אלינו אותה על מדי טכנאי, היא התלהבה מזה שיש המון כיסים ולא צריך פאוץ' וכאלה וזה.
אוקיי.
והסרטון הזה הגיע למיליונים של צפיות, ברור, נועה קירל. ואני פגשתי המון המון טכנאים שאמרו שזה הוריד להם לחץ. דווקא, למרות שזה נראה יחצני, אבל זה היה בו משהו קצת אותנטי. וזה הוריד להם, אמרו, וואלה, נראה לי מגניב פה, כי באמת דאגנו לעבור בתוך הסרטון, בכל הדברים שהם באמת טכנולוגיים ופורצי דרך, ואנשים אהבו את הסרטון. היום הקהל לא נמצא שם, זה 2018, זה לא כזה רחוק.
נכון.
אני חושב שהיום, אם אתה לא הכי, 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 הכי אותנטי, אתה לא עובר. ולכן... לשים פרזנטורים שייצגו את ה... זה כבר,
זה כבר לא,
לא. ו... תסתכלי אפילו על הפרסומות של הבנקים. הוא מסתכל לך בעיניים ואומר, קשה לנו. עכשיו הוא הבנק. מה קשה לך? אתה הבנק. אתה זה שעושה קשה.
לכולנו.
בצד השני. אבל עומד עמוס תמם ואומר, קשה, קשה. אני יודע, אנחנו יודעים שקשה לכם. הם מנסים להגיע לאיזה מחסום אותנטי, כדי באמת לרתום אותך, כי בתוך כל הקשב, הפרעת קשב הענקית הזאת, הדבר היחיד שעדיין נשאר, מה שנקרא... איתנו באנושיות, זה האותנטיות. אנחנו מריחים אותנטיות ומתקרבים אליה. כל השאר אנחנו חוסמים את עצמנו מהדבר הזה. אז האם זה משרת? אני חושב שהיום, בעולם של היום, שיש את כל הרעש הזה, להיות נוכח במקומות כמו טיק טוק, אינסטגרם, לייצר אותנטיות, להנגיש דברים בלתי מושגים או נורא מורכבים בצורה של 60 שניות סרטון, יש לזה... ערך עצום, עצום.
אני דיברת פה על שני ערכים. אחד זה הסברה, בדוגמה של החדל, והדבר השני זה לדבר על התפקידים הפחות סקסיים או מבוקשים בחיל האוויר, חמה, כל המערך הטכני. יש עוד, אתה יודע, ערכים שבשמם אתה פועל בטיק טוק, באינסטגרם, או שזה שני הדברים המרכזיים?
אחד, אני רוצה לשמר את המותג שנקרא חיל האוויר, ולתת לו סוג של אשראי לבצע את משימתו, ולחזק את אמון הציבור. בצהל, בחיל האוויר, כמובן. אני רוצה לגייס לשורותיי אנשים איכותיים. אני רוצה לייצר תיאום ציפיות עם הציבור. לדוגמה, להסביר לכולם שאין הגנה הרמטית, אין 100% זירותי כיפת ברזל. זאת מערכת ויש אילוצים ויש המון, המון זה, ולייצר תיאום ציפיות. וגם, גם, גם, להיות מגניב.
אוקיי.
בסדר? שזה גם.
לא, זה סבבה. זה גם
היום. בסוף סוג של דלק שגורם לך, היום, הרי למה אני עובד בדיגיטל בשגרה? כדי שבחירום, כל הקהל שאספתי, אני אוכל להשתמש בו.
אוקיי.
גם להקשרי ההסברה, שהוא יוכל להדעד את המסר שלי, כי כולנו מתלכדים ורוצים להדעד את המסרים.
נכון.
גם לייצר איזה מדורת שבט. יש המון. כאילו, קשה לצבוע את הדברים, אבל הדברים שאמרתי נראה לי הם המרכזיים.
אוקיי. נשמע עכשיו את נתן גושן בשיר כל מה שיש לי, ואז אני רוצה שנסתכל קצת על מערך ההגנה האווירית, שככה הזכרת אותו בחצי משפט, ואולי כדאי לדבר גם עליו.
בכיף.
אז נתן גושן.
אני מרגיש אשם אם אני מתכסה כשקר לי, ואני קרוב ללא לשמוע שום דבר בכלל, ואני מתעקם בשביל נתיב שלא בחרתי, כדי להילחם להיות האיש שלא נפל. ואת חולמת על דברים שפעם הוא הבטיח, ומתעוררת במיטה שפעם הוא עזר, ואני מתפטר לחשוב שמישהו יצליח לראות את הדברים כמו שצריך לראות עכשיו, כי את כל מה שיש לי, כי שקט מדי, אולי תדליקי את הרדיו, אולי נקשיב לעוד זמר שתכף נעלם, ואת תגידי שהבן בדיוק מה שקרה לו, הוא יעשה הכל רק שנזכור שהוא קיים. אל תסתכלי אליי כאילו יש לך מה לומר, ותנצחי אותי עם החיוך הזה שלך, אני לא רוצה לחשוב שאת יודעת כמה רע לי, אני הייתי פה הרבה לפני שהוא הלך, כי את כל מה שיש לי, השמיים, ואני לא זז מפה עד שהיום הזה נגמר, תמיד אפשר לצעוק עד שנופלים מהרגליים, אולי נורף היום ונתעסק בזה מחר, כי את כל מה שיש לי. Thank you.
אז שמענו את נתן גושן, ואנחנו חוזרים לחלק האחרון שלנו בשיחה על נוכחות דיגיטלית של חיל האוויר ושל צהל, ואמרנו שנקדיש כמה מילים לנושא הזה של הגנה אווירית ולנוכחות הדיגיטלית של גורמי הגנה אווירית ברשת. לי נראה שזה, חוץ מהטייסים, זה הכי הילה ופרסום שיש. זאת אומרת, זה נראה לי כאילו הם אלה שכותפים את התהילה הכי הרבה. אני צודקת, אני לא צודקת?
לכאורה.
למה לכאורה?
לכאורה.
למה?
קודם כל...
יש סבב כל חודשיים, הם תמיד עולים, תמיד עולה איזה מפקדת, הגנה אווירית, סגן סרן, שמספרת כמה עושים עבודה חשובה, נשמע לי...
קודם כל, הם עושים עבודה חשובה ועבודה מדהימה.
ברור, אבל בחיים. אני אומרת, זה משהו שהכי הרבה רואים. רואים אותם יותר מטייסים שרואים אותם בחיל האוויר. ביום עצמאות...
נכון. גילוי נאות, אני בוגר מערך ההגנה האווירית.
אז הרמתי לך שמה, זה.
הייתי שם רק 17 שנה, פלוס מינוס.
אז אתה יודע שזה חשוב.
ובתפקידי האחרון הייתי גם מפקד הכשרות הטירונים של מערך ההגנה האווירית, אז אני מכיר גם את המטריה המלשבית והחוויה הראשונית,
אוקיי.
על מה שנקרא,
על בוריה.
על בשרי. אבל נתחיל, קודם כל, מערך הגנה אווירית היה מערך הנונמם עד 2012, והוא היה מערך אפור, שלאט לאט נסגרו לו מערכות נשק, והיה נורא קשה לגייס אליו, והוא היה באמת מערך שחיפש את דרכו.
אוקיי.
ועולם הטילאות, וזה נכנס, והפך להיות מערך הגנה אווירית, וכיפת ברזל, וכל מה שכולם מכירים, חבל על הזמן לזכור את זה. אבל יש פה איזו אנומליה הפוכה, ואני אומר לך את זה דווקא מהמקום של מי שחווה את ההתנגשות הראשונה של, של אזרח עם הצבא וברח ההגנה האווירית. כשהייתי מפקד טירונים, תמיד כשהיה סבב, אז המוטיבציה לכיפת ברזל הייתה הפוכה.
אוקיי.
במתגייסים.
זאת אומרת, לא רצו להגיע לשם.
כן. למה? זה באמת אניגמה. לא יודע למה, אבל אני יכול לשער. בסדר?
אוקיי. שמה?
במערך ההגנה האווירית, שהוא פורץ דרך גם בשילוב נשים וגברים, אני הייתי במחזור השני שהיה בו נשים במערך ההגנה האווירית, אני זוכר כמה זה היה כאילו ראשוני ולא היה ברור לכולם וייחודי, והיום המערך ההגנה האווירית אפילו יותר מ-50-50.
אוקיי.
ביחס גברים-נשים שמשרתים במערך.
וזה הופך את זה לפחות טוב, יותר טוב?
אני חושב שככל שיש יותר נשים... במערך הגנה אווירית ובכל מקצועות הלחימה, זה מצוין. זה אפילו יותר טוב.
אוקיי.
בהמון מקרים. אני אסביר גם למה. זה מגיע לנקודה. הגברים שמגיעים למערך ההגנה אווירית, הם במנעד ה-72-97 בפרופיל. זה לא מערך חיר רגיל, זה רובעי 03. לכן, אנשים שבעלי פרופיל 97, פחות בוחרים בעולם הלוחמה, לפעמים מעדיפים מערך ההגנה האווירית שהוא מערך מאוד טכנולוגי, והצד של הלחימה אצלו הוא לא סכין בין השיניים, רץ בין ג'בלאות, ולכן המון בנים בוחרים שם, ולצערנו גם חלק גדול מהם זה כאלה שאם הייתה להם את האופציה לא להיות לוחמים בכלל, הם לא היו באים להיות לוחמים בכלל.
אוקיי.
אז זה משהו מובנה שיש רגע במוטיבציה למערך ההגנה האווירית, ובתוך הדבר הזה, ככל שיש הסלמה, והעבודה יותר קשה, ודורשים יותר מכיפת ברזל להגיע ולהיות בשטח, אז גם המוטיבציה יורדת. אבל נעשו תהליכים מדהימים במערך ההגנה האווירית, בעיקר באיך שהלוחמים של כיפת ברזל חיים בשטח. אם זה, אם פעם זה היה אפילו יכול להיות ציליות ואוהלים, והיום זה באמת מגורים. אם זה שאין יותר שירותים כימיים, אין יותר שירותים כימיים במערך ההגנה האווירית.
כשאתה מדבר על כל הדברים האלה...
שאוכלים כמו שצריך ולא מנות קרב, הכל...
כל הדברים האלה זה, אני מניחה, הדברים שהטרידו את החבר'ה ומנעו מהם להגיע למרות החשיבות של מה שעושים,
נכון.
ולמרות החשיפה המאוד גדולה. זאת אומרת, אני מניחה ש... הרי אם אנחנו מסתכלים על חיל האוויר, אז בסוף את התהילה כותפים הטייסים, ולכן המערך הטכני, בדרך כלל חבר'ה אומרים, אנחנו עושים עבודה שחורה ולא נחשפים. ולכן אני מסתכלת על מערך ההגנה האווירית שאומרים, אנחנו כן נחשפים, אבל עדיין אתה אומר ש... היה קושי בלאייש את המקומות האלה בגלל התנאים?
כי התנאים היו פחות טובים.
פחות טובים.
אבל זה השתנה. Mm-hmm. קודם כל, צריך להגיד, בכל מקום בצבא שומרים בתחילת השירות, מה לעשות. ככה okay. זה. ואני חושב שהדברים היום הם
במקום אחר.
במקום אחר לגמרי. Mm-hmm. ונגיד רגע על העניין הזה של המוטיבציות והכל, ונחזור למה שאנחנו מתעסקים בו, אז אם תסתכלי על כל פלטפורמות חיל האוויר, תראי שאנחנו בעיקר שמים אוכלוסיות כאלה שהם פחות באור הזרקורים mm-hmm. בצורה מובנית כמו טייסים. יותר תראי טכנאים, תראי אנשי אגנה, כי גם קל לנו אפשר להראות פנים שלהם.
נכון.
ולא צריך לטשטש, אז יותר קל לייצר את האינטראקציה הזאת.
נכון.
ולהתחבר לרגש. אז אנחנו שמים הרבה מהם ועוזרים שם ואנחנו דוחפים, ואני בטוח ש... השינוי מגיע מהדברים האלה, או מהטיקטוקרית הזאת, ולאט לאט אנחנו באמת מצליחים לייצר יותר ויותר מוטיבציות, ורואים את זה במספרים. זה הרבה יותר גבוה ממה שזה היה בעבר.
בוא נדבר רגע אחד על, אמרת שחיל האוויר הוא פורץ דרך, נגיד אתם הייתם ראשונים בטיקטוק. איך זה אל מול העולם? כי אל מול הביצה הקטנה שלנו זה בסדר. מה קורה בצבאות עולם, צבא ארצות הברית? יש לו טיק טוק, לא יודעת, צבאות אחרים.
אז קודם כל, לא רק היינו הראשונים בטיק טוק, היינו באתר, בטיק טוק, באינסטגרם, בסנאפצ'אט, שכבר לא קיים, בפודקאסטים, בהמון המון המון דברים, אנחנו חלוצים ופורצי דרך, אבל בעולם, הסיפור הוא אחר קצת.
אוקיי.
אנחנו חברה מאוד מיליטריסטית.
נכון.
אז כאילו מדינת ישראל היא נורא מיליטריסטית, כולם שירתו פה בצבא וכולם ישרתו בצבא, וקל נורא להתחבר ולייצר מדורות שבט כאלה, ותוכל למצוא אדם מן השורה, שהוא אומנם שירת לפני איזה 30 שנה אפילו בשריון, והוא עוקב אחרי חיל האוויר כי מרגש אותו לראות מטוס קרב. אבל אם ניקח לדוגמה את חיל האוויר הגרמני, ששם החברה הכי לא מיליטריסטית, הם אפילו מוקיעים את,
okay.
את העניין הזה, עד כדי כך שאסור לטוס מעל ערים עם מטוס קרב בגרמניה.
אוקיי.
Okay. דוגמה, שרצינו לעשות את המטס מעל דחאו, הייתי שם, צילמנו את המטס שעבר מעל דחאו, היה לנו נורא קשה עם ממשלת בווריה ועם מינכן, כי אנחנו לא יכולים לעבור בגובה נמוך מעל מינכן.
אוקיי.
Okay. הם נורא לא מיליטריסטים.
אוקיי. Okay.
ולכן הקושי של צבאות וחילות אוויר אחרים בעולם, הם לא הקושי שלנו.
אוקיי. Okay.
ונספר לך סיפור, אנחנו היינו בתרגיל בינלאומי, שנקרא בלופלג, שקורה אחת לשנתיים, ומגיעים כל חילות, לא כל, אלא נציגים נבחרים של חילות האוויר מכל העולם, לבסיס עובדה שלנו, וכאן גם נפגשים כל הדיגיטלים.
אוקיי, ברור, כולם באים לצלם.
וכולם מתחילים לצלם אחד עם השני, ועושים רעיונות משותפים, עושים כל מיני דברים מגניבים, נותנים להם לאכול במבה וקרמבו, ורואים איך הם מגיבים.
מעניין.
ובתוך כל הדבר הזה, בדיוק פתחנו טיק טוק, ואולי הפוסט השני שלנו בטיק טוק היה רגע עם החיילים הגרמניים, ואז הם התלהבו שאנחנו, יש לנו טיק טוק, אז הם רצו גם.
אוקיי.
אז הם פתחו טיק טוק.
יפה.
פתחו טיק טוק אחרינו, אני לא יודע מה המצב שלו היום. אבל חיל האוויר האמריקאי דווקא גם עובד בשונה מהגרמנים, עובדים בצורה אחרת. יש להם דף פייסבוק לכל בסיס, אינסטגרם לכל בסיס, הם נורא 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 מתירים לעצמם, כי הם אוהבים להרים לעצמם. ניקח רגע דוגמה שאולי יכולה להשליך על העניין הזה, לנו יש צוות אווירובטי של חיל האוויר, רואים אותו ביום העצמאות, רואים אותו מסדרי כנפיים, והם טייסים בשירות מבצעי מלא, שמה שנקרא, הנעת שלהם מדי פעם זה לעשות את הדבר הזה, שזה מצריך קשירות טיסה כן, אחרות.
משוגע.
וזה הופך אותה גם לטייסים יותר טובים, הדבר הזה.
אוקיי.
אבל בעולם, לדוגמה, בחיל האוויר האמריקאי, יש לכל חיל, כאילו לנייבי ולארמי ולמרינס, ולאיירפורס, יש
צוות
אווירובטי, שהוא טס בכל סוף שבוע. מעל חופי הים, של כל הזה, בכל משחק כדורגל, יש מטס. הם במקום אחר, באיך שהם מייחצנים את עצמם, כי הם
זה אחרת.
הם אמריקאים, אז הם מקדישים לזה מקום אחר, ובדיגיטל, הנוכחות שלהם היא נורא דווקא ממלכתית.
אוקיי.
הם לא יוצאים מהמקום הממלכתי, כי זה גם עניין תרבותי.
ברור, הם אמריקאים.
הם כנראה לא ירגישו בנוח, קודם כל אין טיק טוק בארצות הברית. בגלל שזה סיני.
כן.
בכלל.
ברור.
אבל, אז אני לא יודע להגיד לגבי הטיקטוק שלהם, אבל הם לא חורגים יותר מדי מהמקום הזה.
אוקיי. מילה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים. דיברנו על הציבור, דיברנו על חבר'ה הצעירים. בוא נדבר על המפקדים. איך המפקדים? אמרת לי שיש לך נציגה בכל בסיס. האם היא פרסונה נון גרטה בבסיס? אצל מפקד הבסיס? או שהמפקדים מבינים את החשיבות וזורמים ומשתפים פעולה?
אז התחלתי ואמרתי שאיפה שלא תסתכלי בחיל האוויר, אנשים גדלו על הדבר הזה שנקרא ביטאון. הוא לא עזר להם.
אוקיי.
ולכן אנחנו מקבלים יד חופשית. לכתוב בכל הבסיסים, אנשים מבינים את העוצמה שזה אנשים...
לכתוב כן. לצלם.
לכתוב ולצלם, הכל כמובן, אנחנו עושים הכל בתוך ציר האישורים, ולא דורכים לאף אחד על הרגליים, ולא נכנסים פתאום שלום, באנו לעשות את זה.
ברור.
הכל מנוהל ומסודר, כי אנחנו בחיל האוויר, אין מה לעשות. אבל סומכים עלינו, שאנחנו אנשי המקצוע, ואנחנו יודעים, בסוף אנחנו קמים בבוקר לעשות הכי טוב לחיל האוויר, ויש גם מפקדים שעדיין לא מבינים את המדיום הזה, שנקרא דיגיטל. ואותם צריך להסביר ולהביא ולהראות להם הצלחות ובסוף הם משתכנעים.
כן, רובה משתכנעים?
רובה משתכנעים בסוף. יש טעויות, בסדר? יש טעויות ואנחנו לא חפים מטעויות, אבל עצם האנרציה שעושים דברים, ובסוף גם מגיעים, מה שהמפקד מחפש זה לדבר עם הבן אדם שלו. נכון, יש את השיח הבלתי אמצעי אחד על אחד, אבל גם מפקד בסיס וגם מפקד טייסת רוצה שהטכנאים שלו יקבלו הכרה מסוימת. אז יש לנו דוגמה בכל סוף שבוע, בכל יום שישי יש לנו תמונה קבוצתית כזאת, זה נקרא דש לסופה, שזה מסורת שהולכת עשור אחורה, וכולם נלחמים על התמונה הזאת, כולם רוצים להיות שם בתמונה הזאת, כדי לקבל את ההכרה. ומפקדי הטייסות מבקשים מאיתנו, תבואו תצלמו את הטכנאים, קודם כל הטכנאים, קודם כל הפקחים, קודם כל האלה, אחר כך אותי. אז יש המון ענווה וצניעות. לצד זה יש המון רצון לתת לנו לעשות את העבודה, כי אנחנו אנשי המקצוע בעניין, ויש גם חשש, אי אפשר להגיד שלא.
לא, ברור שיש חשש, זה נראה לי בלתיין. טוב, תם לנו הזמן, אף.
וואו.
כן, אז אנחנו קודם כל נגיד לך תודה. תודה על השיתוף, על שהגעת, על העשייה וההחצנה של חיל האוויר.
תודה למאזינים.
בשמחה. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה כמו תמיד, יום רביעי הבא, בין 12 ל-1, ברדיו סול, ואנחנו מסיימים עם חנן בן ארי, שמש. ביי.
כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במחה. אתה תהיה לי מלך לעולם, מודע אני לך על דרך שנשפט עלי. כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. ואז